כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
גם כן תרבות. עם גואל פינטו.
סוף השבוע הגיע, סוף סוף, והנה, עכשיו לפניכם המיטב מתוך התוכנית גם כן תרבות המשודרת בכל יום ברדיו כאן תרבות 104.9 ו-105.3 FM. תהנו וסוף שבוע נעים.
גם כן תרבות עם גואל פינטו.
חתן פרס נובל ויסי נייפול, ואב סמך נייפול, הלך לעולמו. נייפול, יליד טרינידד טובגו, ממוצא אודי, תושב אנגליה, כתב למעלה מ-30 ספרים לאורך 4 עשורים. כדי לדבר עליו ועל תרומתו לעולם הספרות, נמצאת איתנו הדוקטור יעל מעורר, מרצה לחוג בספרות אנגלית באוניברסיטת, מרצה בחוג לספרות אנגלית באוניברסיטת תל אביב. שלום יעל, תודה שאת איתנו.
שלום גואל.
כאשר הוא זכה בפרס נובל, האנשים, הרפובליקה הספרותית הייתה מופתעת?
אכן מופתעת, ואני חושבת שמה שאפשר לומר על נייפול, כמו גם על סמה מושדי, שהוא ממשיכו ומתנגדו בעת ובענה אחת, שהם דמויות מעוררות מחלוקת, גם בכתיבתם הספרותית וגם בדעות הלא קונבנציונליות שהם הביעו בנושאים שונים. אז מצד אחד יש כאן הכרה כמובן בגדולתו כסופר, מצד שני יש לנו תפיסה שלו כדמות אמביוולנטית, כדמות
הוא היה מספיק מוכר בעולם כדי לזכות בפרס הזה, או שהוא היה מהזוכים האלה שאתה ברגע שומע על הזכייה אתה מיד רץ לוויקיפדיה להבין במי מדובר?
לנייפול הייתה הצלחה ספרותית קודמת, הוא לא צט משום מקום, הוא זכה גם קודם בפרס הבוקר, שהוא פרס הבוקר.
כן, אבל כמה עשורים קודם, כן.
כמה עשורים קודם, הוא בכל אופן דמות ידועה, אני לא חושבת שהוא מסוג הסופרים שיש סופרים שזוכים בנובל ונשכחים. נייפול הוא דמות חשובה לא רק
בגלל הזכייה שלו.
לא רק בגלל זכייתו, אלא גם מייצג סוג מסוים של ספרות שנכתבת באנגלית על ידי ספרים ממוצא הודי. ממשיכה למשל קוריישי, למשל רושדי.
אז בואי תנסי לתת כותרת לאותו סוג כתיבה.
זו כתיבה שהייתי מציגה אותה ככתיבה על זהות חצויה. אחד מספריו היותר מאוחרים נקרא Half a Life. חצי חיים. הדיבור כאן על הזהות החצויה של המאגר והיליד, הבן אדם של אינו חש בבית במולדתו, אבל גם חש ניכור במולדת החדשה שלו, במקום שהוא בא הוא חי. במקרה הזה, זה לונדון, בגיל צעיר נייפול זכה במלגה מאוד יוקרתית, ולמד באוקספורד. מצד אחד ספיגת התרבות הזאת האנגלית, ומצד שני הניכור גם אליה וגם למקום שממנו בא. אחת הסיבות שהוא דמות כל כך מעוררת מחלוקת, הם דברים מאוד לא מחמיאים שהוא אמר על האיש שממנו בא, כמקום שיש רק לברוח ממנו, מקום שהוא נחות. על סופרים אחרים שבאים מאותו מקום הוא טען שהספרות שלהם אינה גדולה, אינה חשובה מספיק, הוא היה עורך ספרותי.
ואת מדברת על טרינידד טובגו בעצם.
נכון.
אז הכתיבה שלו התמקדה דווקא שם, באי הזה, לא על ארץ המוצא שלו, אודו?
אז יש בכתיבה שלו גם כתיבה שמדברת על האי, גם כתיבה שמדברת יותר מאוחר גם על אפריקה, הלבנים באפריקה, אבל אתה מוצא בתוך הכתיבה הזו את השבר הזהותי הזה. השם נייפול, על שם אותיו מנפל. ונייפול מספר על כך שזה מה שהוא ידע, זה איזה מין שבר מידע כזה שהוא קיבל מאוחר יותר. יש בספריו, למשל בספר מימיקמן, שלא תורגם לעברית, הוא יותר דמות אב שהיא הופכת לאיזה מין גורו, ושמתחברת כביכול למסורת ההודית. מצד שני יש לנו הינדית, מצד שני יש לנו את השבר הזה בזהות, את האי ידיעה מי אתה, את הצורך, כמו שהוא אומר, מה שקורה לו הסכיזופרניה הקולוניאלית. צורך ליצור, להמציא לעצמך עבר, להמציא את עצמך כל פעם מחדש.
אולי זה המקום...
ואני חושב שזה שבר שאינו מאפיין רק אותו, אלא גם את ממשיכיו בספרות הזאת. אם אנחנו חושבים על קוריישי, רושדי, זיידי סמית, ג'מייקה קינקייד,
כן,
ואחרים.
טוב, אלה כבר במיוחד זיידי דור אחר לגמרי, אבל שבטח שאבו מתוך הסופרים
עוד
הגדולים.
עוד שאבו מכתיבתו.
אני רוצה להגיד עוד מילה אחת ברשותך. כן. הזכרת ספר שלא תורגם לעברית, ובכל זאת ספרים רבים שלו תורגמו לעברית, נגיד מי האיש מטרינידד ועד זרעי קסם. מדוע הקורא הישראלי התחבר כל כך אל נייפול?
אני חושבת שזה גם קשור לתופעה רחבה יותר של ההיקסמות שלנו.
משם.
תרבות מהודו, מהמקום האחר הזה, מהמקום שנייפול עצמו קרא לו The Area of Darkness, המקום של הקדרות, המקום המיתי הזה, המקום שהוא חש, הוא יודע שאבות אבותיו הגיעו משם, אבל הוא חש איזה ריחוק למקום הזה, וגם אחת הביקורות עליו היה שהוא מתאר את הודו כמקום מרושש, לא רק פיזית אלא גם תרבותית. וזה נתפס בצורה לא כל כך אוהדת על ידי הוגים וסופרים.
אבל הקוראים הישראלים אהבו את זה.
אני חושבת שהקוראים הישראלים ולא רק הישראלים, יש לנו נטייה לתפוס את הודו באמת כמקום המיתי הזה, כמקום כמקום המדומיין הזה, כמקום שאנחנו רוצים למצוא בו משהו שאין לנו בתרבות המערבית. ואני חושבת שנייפול משחק עם זה בצורה אירונית, למשל בדמות במימיקמן של האבא שהופך פתאום, שהוא מורה בבית ספר שיום אחד פשוט קם והופך לאיזה גיבור עממי, לאיזה גורו מתבודד כזה בערים. זאת אומרת, יש כאן איזה חזרה כביכול מורשת או לתרבות. מצד שני, זה, הג'סטה הזאת היא נתפסת גם כג'סטה של כישלון, או כאיזה אימות אירוני של איזה משהו שכבר לא רלוונטי. אז יש כאן, אני חושבת שמה שבולט מאוד אצל נייפול הוא האמביוולנטיות והדואליות, הגישה האירונית שלו, המרוחקת,
ויזו שמרתקת כל כך כמובן את הקוראים. נגיד שוב, חתן פרס נובל, הסופר ואב סמך נייפול, V.S. נייפול הלך לעולמו, הדוקטור יעל מעורר, אני רוצה להודות לך מאוד על השיחה הזאת הבוקר. נעבור מיד אל הנושא הבא שלנו. ככה, בלי הודעה, הודיעה ממשלת הונגריה בראשות ויקטור אורבן, ראש הממשלה שם, שהיא סוגרת את כל מחלקות המגדר באוניברסיטאות הממשלתיות. פשוט סוגרת את כל מחלקות המגדר באוניברסיטאות. דובר הממשלה הסביר או תירץ את זה בכך שאין מספיק תלמידים בתחום, וכי בעיקר אין עתיד בשוק העבודה למי שלומד את הלימודים האלה. האם כך באמת, או אולי בלימודי המגדר ספציפית יש מה שמפחיד את הממשלה ההונגרית? נמצאת איתנו הדוקטור סמדר שיפמן, לשעבר ראש התוכנית ללימודי נשים ומגדר באוניברסיטת תל אביב. שלום סמדר, אני מודה לך שאת איתנו הבוקר.
שלום רב.
אז מה מפחיד כל כך את ויקטור אורבן?
אני חושבת שלימודי מגדר הם במובן מסוים עומדים בחוד החנית של חשיבה מחדש על הדברים שאנחנו בדרך כלל רואים ורואות כמובנים מאליהם. פוליטיקאים שמרנים כמו אורבן מעדיפים שדברים יישארו כפי שהם. בואו לא נחשוב מחדש, בואו לא נשאל את עצמנו מחדש למה נשים לאורך מאות שנים נדחקו אל המטבח ואל חדר הילדים, למה אנחנו לא מאזינים לפרספקטיבה נשית על אירועים בין אם פוליטיים, בין אם חברתיים ובין אם תרבותיים. עדיף שלא נשאל שאלות, עדיף שלא נחשוב מחדש. לימודי מגדר הם החשיבה מחדש על הסדרים החברתיים והתרבותיים שבנו, בהם כולנו חיים.
זה באמת חוד החנית.
לדעתי, כן.
וכאשר הם מתרצים את זה, או לפחות דובר הממשלה שם מסביר את זה, בכך שאין מספיק סטודנטים, זה משהו שאפשר להתעלות בו?
זה עניין של איך אתה בונה את הסדרה העדיפויות הכלכליים והתרבותיים שלך במדינה. אין מספיק סטודנטים גם בחוגים למדעי הרוח, כולם מדברים על זה כל הזמן בזמן האחרון.
כמובן גם לימודי הספרות, אנחנו מדברים על זה רבות אצלנו בתוכנית, כן.
כן, ואני באה מחוג לספרות, אז אני יודעת שכל שנה שואלים מחדש יש.
לסגור או לא לסגור?
לא, תל אביב במצב טוב, זה לא לסגור או לא לסגור, אבל זה ירדנו משנה שעברה בכמה. דרך אגב, אני עכשיו שומעת שאותו דבר קורה במדעי החברה, אז השאלה היא, כמות הסטודנטים הנרשמים היא מדד או היא לא מדד? אם נרשמים שני סטודנטים לחוג לתלמוד, האם עלינו לסגור את החוג לתלמוד כי אין סטודנטים? אני שואלת את זה ברצינות, כי הייתה שנה כזו מתישהו. או שזה חלק מהדברים שהם מהותיים לתרבות שלנו, ואנחנו רוצות לשמור לימודי תלמוד באוניברסיטה. אני חושבת שהחשיבה על יחסי גברים ונשים, על המחיר שההישארות במקום תובעת גם מנשים וגם מגברים. את המחיר המגדרי משלמים גם גברים, ולא אומרים את זה מספיק לדעתי, היא דבר שצריך לקיים אותו ולחזק אותו, בלי קשר לכמות הנרשמים. בסוגריים, אולי כדאי להוסיף בסוגריים, שככל שאנחנו מחזיקות מעמד יותר זמן, ופותחות את שערינו לקהלים יותר רחבים, גם מספר התלמידים שלנו עולה.
טענה נוספת שעלתה, כפי שאמרתי בתחילת דבריי, על כך שאין לזה עתיד בשוק העבודה. עכשיו, אני לא כך בטוח שזו סיבה מספיק טובה שבטח ממשלה או מדינה יכולה לקבוע. ובכל זאת, בואי נאמר על זה מילה, ננסה לדון בזה.
טוב, אז שוב, כמו כל מדעי החברה והרוח, העתיד התעסוקתי של בוגרי ובוגרות התוכניות למגדר לא לגמרי ברור מראש. זה לא ראיית חשבון, נכון? אני הולכת ללמוד ראיית חשבון, אני יודעת מה אני אעשה עם זה בחיים. אני הולכת ללמוד היסטוריה, אני לא כל כך בטוחה. אותו דבר אפשר לומר לימודי מגדר. דווקא כרגע במדינה שלנו, יש עתיד מקצועי לתלמידות ותלמידי מגדר, משום שנפתחות עכשיו משרות ותעסוקות כיועצת לשוויון מגדרי בהרבה מאוד מקומות בארץ ובעולם, בעולם שהוא לא אורבן, כן? אבל בעולם שהוא לא הונגריה, אבל גם חברות פרטיות גדולות, מתחום ההייטק ומתחומים נוספים, גם חברות ממשלתיות, מבינות שכדי לקדם נשים במקומות עבודה, כדי להפסיק לשאול את השאלה למה לכל הפקידות יש תמיד מנהל, צריך לקדם שוויון מגדרי באופן אקטיבי.
עכשיו, אם אני רוצה להיות דווקא אדבוקט של השטן, מדינה שמממנת אוניברסיטאות, כן, אני הדגשתי בתחילת דבריי, מדובר על אוניברסיטאות ממשלתיות, מממנת, אולי גם אצלנו זה כך, מממנת אוניברסיטאות ממשלתיות, אומרת, אני את התקציב הנמוך שיש לי, נמוך בינוני שיש לי, אני רוצה לחלק לדברים שהם רלוונטיים לכאן ולעכשיו, ואם יש רק 10 תלמידים, תלמידות שנכנסים או נרשמים אל מחלקות המגדר, למה שאני אבזבז שם כסף?
השאלה מה רלוונטי לכאן ולעכשיו? האם רלוונטי לכאן ולעכשיו רק היכולת המובטחת, ותרשה לי להטיל ספק אם במאה ה-21 משהו מובטח, היכולת המובטחת של סטודנט או סטודנטית להתפרנס מחר בבוקר, שזאת שאלה מעניינת, משום שכולם חשבו שתקשורת זה מקצוע, ומתברר שלא כל בוגרי תקשורת יש להם...
ספרי לי על זה.
בדיוק. האם זה מה שחשוב, או שיש איזה שהם ערכים, גם אוניברסליים וגם דרך אגב לאומיים, לכן נתתי את הדוגמה של החוג לתלמוד, כן? שאנחנו רוצים כממשלה, כמדינה, כבעלי ערכים מסוימים לאומיים ואוניברסליים לחזק ולקדם. בוא נדבר על זה כלכלית. מדברים על זה שאם שוק העבודה יתאים יותר לנשים, אם הנשים ככוח עבודה תופעלנה ותנוצלנה בשוק העבודה שלנו, הישראלי, אני לא מבינה בכלכלת הונגריה, אז המצב של כולנו ישתפר.
יהיה טוב יותר. אולי מילה לסיום, אמרי ברשותך, דוקטור שיפמן. הסטודנטים והסטודנטיות שלימדת, שעברו תחתך, הם באמת השתנו מהיום הראשון ליום האחרון?
כן, ממש. עכשיו, אני רוצה לענות את זה בשני חלקים, עליי ועליהם. אני השתניתי. בארבע שנים שהייתי ראש תוכנית מגדר, אני למדתי לראות המון דברים חדשים דרך המשקפיים המגדריים, לשאול את השאלות מחדש. אני אקדמאית, אז אני תמיד שואלת שאלות ברמה קצת מופשטת, לא ברמת איפה תהיה עבודה, אלא איך אנחנו חושבות על זה. והרבה דברים בתוך הארבע שנים האלה שנחשפתי אליהם גרמו לי לשאול את השאלות מחדש. אשר לסטודנטים, אני אתן דוגמה ספציפית. בקורס בספרות היו לי בערך 24 תלמידות ותלמיד. הקורס היה על ספרות, הקורס היה על טוני מוריסון, הסופרת האמריקאית השחורה. ולקראת סוף הקורס ניגשתי לתלמיד היחיד, ואמרתי לו, אני רוצה להגיד לך משהו. אז הוא אמר לי, מה? כמובן קצת בבעלה, מרצה באה להגיד לו משהו אישי.
טוב, לא יכול לצאת מזה, כן?
אמרתי לו, תשמע, השנה אני את הבחינה, בחינת בית, כותבת בנקבה. אתה הגבר היחיד בכיתה השנה? והוא ענה לי אחרי סמסטר, כמו שצריך.
סחתן. הדוקטור סמדר שיפמן, שעבר ראש התוכנית ללימודי נשים ומגדר באוניברסיטת תל אביב, אני מודה לך מאוד שהיית איתנו הבוקר.
תודה לך.
כאן תרבות 104.9, 105.3 FM. לנושא הבא שלנו, שאולי יפתיע אתכם, ידעתם שסין יכולה לשלוט על המרחב האווירי בירושלים? נשמע מפתיע, אולי תמצאו אפילו שם תואר חריף יותר ממה שאני בחרתי, אבל זו המציאות. את זה גילתה האומנית חגית קיסר, שבימים אלה מציגה עבודת וידאו במסגרת את פסטיבל מקודשת המתקיים בירושלים. שלום חגית, תודה שאת איתנו.
שלום, תודה.
אז איך הסינים אחראים עלינו, או לפחות על המרחב האווירי שלנו?
להגיד שהם יכולים לשלוט על המרחב האווירי זה בהחלט קצת overstatement, אפשר להגיד. אבל בהחלט הסיפור הזה עם הרחפנים מראה שיש לתאגיד דריסת רגל, בוא נגיד, או שיקול דעת, ולאפשר לבעלי רחפנים, בעצם לאפשר להם להיות מסוגלים להטיס את הרחפן באזור האסור, באזורים אסורים אחרים.
אז בואי ניתן רקע גם לעבודה שלך וגם לשיחה שלנו עבור המאזינים היקרים שלנו. את מחליטה להעלות רחפן לאוויר. כדי לצלם חלקים בירושלים, עוד רגע נדבר על החלקים. שם את מגלה, בשעה שאת מעלה את הרחפן, שיש אזורים בירושלים שהרחפן מודיע לך שלשם אני לא נוסע, לשם אני לא טס, לשם אני לא נכנס. ואני מזכיר את מה שאמרתי בתחילת דבריי, כי בעצם מי שקובע לרחפן איכן מותר לו ואיכן אסור לו לטוס, זו בעצם החברה הסינית שיצרה את אותו רחפן.
מה שקורה זה שהחברה הסינית מחויבת להטמיע בתוך הרחפן מידע גיאוגרפי רגולטורי לגבי אזורים אסורים לטיסה בארץ. וזה מה שהיא עושה. היא פשוט, קודם כל, מי שמחליט על האזורים האסורים לטיסה כמובן זה ישראל. ובשביל למכור את הרחפנים של החברה שהשתמשנו בה, DJI לצורך העניין, הם צריכים להטמיע את המידע הזה. עכשיו, אם אני אישית כחלק מהתהליך של העבודה, פניתי לסינים, כביכול, לחברה הסינית, וביקשתי להסיר את החסימה, והם אישרו את זה, שזה כמובן מעניין ומעלה הרבה מאוד שאלות על למי הם מאשרים, למי הם לא מאשרים, על פי איזה קריטריונים וכו'. אבל כמובן שגם לא...
וברגע שהם הסירו את המגבלות, הרחפן שלך יכול היה ללכת אל האזור האסור, יכול היה לצלם את הר הבית וסביבותיו.
הרחפן היה יכול להיכנס ולצלם, אבל כל בן אדם שמחזיק רחפן יודע שצריך גם להיות מודע להנחיות ולרגולציות המקומיות, ואם אתה עושה את זה, לא משנה אם הסינים נתנו לך אישור או לא, אתה כמובן עובר על החוק.
עכשיו, מה שמעניין, את אומרת, כל מי שמחזיק או מתפעל רחפן צריך לדעת, ואנשים לא יודעים, חגית, לא רק אנשים רגילים לא יודעים, גם מי שעשתה את הדוקטורט שלה על צילום אווירי אזרחי לא יודעת.
נכון,
אז איך השדרן ידע, את יודעת, כאילו.
נכון, אני מסכימה איתך לגמרי, אני חושבת שמעבר לזה גם מאוד מאוד קשה לשלוט על זה. לא רק שאנשים לא יודעים, גם באמת מאוד קשה לשלוט על מה אנשים עושים עם הרחפנים שלהם, וזה חלק ממה שמעניין בכל הסיפור הזה עכשיו, בתעשיית הרחפנים.
אז לפני שנדבר רגע על הרחפנים, שזה הפורטה שלך, זו המומחיות שלך על צילום...
לא, זה דווקא פחות המומחיות שלי. אני התעסקתי בטכניקות שהן הרבה הרבה יותר פשוטות ליצירת צילומי אוויר באופן עצמאי, שמבוססות על בלונים ועפיפונים, ורק עכשיו אני נכנסת לעולם הזה של רחפנים.
טוב, משהו אומר לי שבלונים ועפיפונים מפחידים מאוד את הישראליות ברגע זה, אז אולי עדיף רחפנים. אבל בכל זאת חגית, תני לנו קצת את הטופוגרפיה של ירושלים. איפה אסור להיכנס עם רחפן?
יש כמה אזורים אסורים לטיסה, זה מידע שהוא פתוח באינטרנט, אפשר להגיע עליו די בקלות. קודם כל חשוב להדגיש שכל ירושלים כולה היא אזור אסור לטיסה לרחפנים. בעצם כל ירושלים זה אזור אסור לטיסה עד גובה של 4,000 מטר, אם אני לא טועה. והאזור של הר הבית ושאר האזורים שהם מסומנים על המפה כאזורים אדומים, עיגולים אדומים, כמו קילומטר וחצי רדיוס מהר הבית, כמו אצטדיון טדי, הכנסת, כל מיני מקומות שהם די סטנדרטיים בכל העולם, זה ככה. במקומות האלה, האיסור הטיסה הוא בכל גובה. עכשיו, ירושלים היא ייחודית בזה שיש איסור טיסה עד גובה 4,000 מטר, שזאת אומרת, חוסם את האפשרות לרחפנים. בעצם, אם אתה רוצה להרים רחפן בירושלים, אתה צריך לקבל אישור משטרה, וגם אני וגם אתה יודעים שלא הרבה אנשים יודעים את זה.
בוודאי.
וזהו, אבל רק באזור האדום, בעצם העיגול האדום, הרחפן באמת מוגבל באופן פיזי, ומה שעניין אותנו בעבודה שעשינו, זה היה בעצם להפוך את החומה הבלתי נראית הזאת לנראית, למפות אותה, לגרום לה להיות נראית, כי באמת אנחנו לא מודעים לדבר הזה.
ובדקה האחרונה שנותרה לנו, אולי טיפה יותר, מה אנחנו יכולים להגיד על צילום אווירי אזרחי?
אנחנו יכולים להגיד הרבה דברים על זה, זאת אומרת, צילום אווירי אזרחי זה משהו שהתחיל עם תחילת הצילום באמצע המאה ה-19, זה לא דבר חדש, ואחד הדברים המדהימים שאפשר לומר על זה, זה שזה בעצם לא, אף פעם לא הפך להיות טכנולוגיה מיושנת, זאת אומרת, עדיין אנשים מטיסים מצלמות עם בלונים ועפיפונים, כי המרחב האווירי הוא מרחב שהוא שנוי במחלוקת, הוא מרחב שנשלט על ידי, אתה יודע, הכוחות הדומיננטיים, המדינה ותאגידים, והכלים האלה הם כלים שהם מאפשרים ותמיד אפשרו לאזרחים לעקוף מגבלות כאלה ואחרות, ולייצר מידע עצמאי ומהימן בעצמם סביב כל מיני סוגיות ותחומים.
הזכרת במהלך השיחה שהמדינה היא זו שמעבירה לאותם תאגידים, לאותם יצרנים, את המקומות שבהם מותר או אסור להיכנס. זה משתנה או שזה נשאר ככה בסטטוס קוו?
אני לא יכולה להגיד איזושהי תשובה מאוד מאוד מבוססת לגבי זה, אבל אין ספק שיש אזורים שהם לא משתנים, זאת אומרת, יש את האצטדיונים, את שדות התעופה, אתה יודע, את המתקנים הביטחוניים שהם אזורים ללא טיסה קבועים, או הר הבית, לצורך העניין. יש אזורים אסורים לטיסה שהם יכולים להיות גם זמניים, למשל, אני לא יודעת אם אתה זוכר שהיה בלגן שלהם סביב זה שהכריזו על אזור אסור לטיסה מעל האזור החתונה של בר רפאלי ביערות הכרמל. כן. והיה המון המון התנגדות של טייסים שזה חלק מהעבודה שלהם, שמה פתאום סוגרים לנו את המרחב של השמיים. זה, אתה יודע, גם כן איזשהו סוג של הפרטה. כי, כן. כי בעצם החברה שהייתה אמורה לצלם ולתעד את האירוע, עלה היה את היכולת בסופו של דבר לתת אישורים לאנשים גם
להטיס
שם רחפנים. כן.
טוב, תני בבקשה ברשותך, חגית, פרטים למאזינים שלנו, איכן אפשר לראות את האזור האסור ירושלים, את המיצג שלך?
המיצב וידאו הזה עומד כרגע על גג בניין ההסתדרות, כחלק מתערוכת הגגות בפסטיבל מקודשת, שנקראת מעל ומעבר, תערוכת הגגות, ולצערי היום זה היום האחרון לראות את זה, אז רוצו.
אז הנה אמרנו את זה. חגית קיסר, אני מודה לך מאוד שהייתי תהיה בוקר.
תודה רבה לך.
ילדים בסדר גמור. זהו שם ספרי חדש של הפרופסור חנה יבלונקה, שאך יצא בהוצאת ידיעות אחרונות. זה ספר, זו ביוגרפיה קולקטיבית של דור. זה ספר מרתק שמדבר את חייהם של בני דור תשינטט, תשעת, הילדים שנולדו כאן משנת הקמת המדינה ועד 1955. הפרופסור יבלונקה נמצאת איתנו. שלום חנה, תודה שאת איתנו הבוקר.
שלום, בוקר טוב.
מדוע לכתוב ביוגרפיה על דור?
קודם כל, נכון, הז'אנר הזה של כתיבה דורית הוא יחסית ז'אנר שממעטים לכתוב בו, אבל אני הייתי אומרת שקודם כל הסיבה הראשונה הייתה סיבה אישית.
כי זה הדור שלך, כתבת על עצמך.
כי זה הדור שלי, והוא דור שבאמת יש לו כמה קווי מתאר לגמרי מיוחדים בתולדות דורות היהודים באשר הם. ואני מיד גם אני מניחה שתשאל
כמובן,
אותי, אז אני
כמובן.
גם אגיד את הדבר הזה. חשבתי שיש פה סיפור ענק לספר, ומאוד רציתי לספר אותו, ולקח לי כ5 שנים לספר אותו.
זו הייתה הדרך שלך, חנה, לספר את הסיפור שלך?
לא, זאת הייתה הדרך לספר, להבין יותר טוב את השורשים ואת הזהות שלי. דרך הרבה מאוד דברים שאגב הפתיעו אותי תוך כדי המסע הזה שעשיתי. אבל בוודאי שמאוד רציתי לספר את הסיפור של בני דורי, שאיכשהו חמקו מתחת לרדאר של ההיסטוריה.
אז זה באמת, אנחנו נשאל עוד רגע מדוע זה חמק, אבל עוד לפני כן ברשותך הפרופסור יבלונקה, אני רוצה להקריא מתוך הספר את הדרך בה סיכם מאיר שלב את, דור, את הדור הזה שעליו את מדברת.
שהוא שייך אליו גם.
בהחלט. הוא כתב שם, אנחנו בני המחזור שנולד במלחמת השחרור ונלחם במלחמת ששת הימים, זו המלחמה שנתנה את המדינה וזו המלחמה שמערערת את קיומה. זו המלחמה הקשה והממושכת וזו מלחמת הניצחון המהיר והמשקר שנמשכה רק 6 ימים ולא הסתיימה עד היום. בעינייך זה באמת הסיכום של בני הדור שלכם?
והייתי אומרת ששם פחות או יותר היות ואני מסתכלת על כל התקופה שמ-67 ועד 74 כמלחמה אחת, לא כ3 מלחמות שונות, 6 הימים, התשה וכיפור, שמה מתחילים הסדקים של האמון שאי אפשר היה לערער אותו עד אז, בתבונה ובחוכמה וביציבות ובעתיד של המדינה, שמה מתחילים הסדקים של הדור שלי, אולי הסדקים בהיותנו ילדים בסדר גמור. אבל זה לא מתמצת את הדור. לא.
תגידי מילה על, על כותרת הספר שבחרת.
אני, הספר, הכותרת, פעם ראשונה אגב, אני, זה ספר 5 שלי, פעם ראשונה שכמעט מההתחלה ידעתי שזה יהיה שמו. למרות כל מיני הצעות שקיבלתי מהלך השנים, כי כל השנים אני מדברת עם בני דורי במסגרת המסע. אני, התחושה הבסיסית שלי הראשונה הייתה שהיינו דור, ואני לא אומרת את זה בשלילה, אני אומרת את זה בתחושת בטן שהייתה לי, שדי הוכיחה את עצמה, שאנחנו היינו דור מאוד קונפורמי. אבל קונפורמיות היא לא בהכרח דבר רע.
כן.
לא כל האינדיבידואליסטים רק הנחילו טוב לאנושות. אבל, ואז לא ידעתי איך לקרוא לספר, ויום אחד במהלך המסע הזה, קראתי את הטקסט של מלכת אמבטיה, של חנוך לוין. ויש לו שם שיר שנקרא אנשי בסדר.
כן.
מאוד נוקב. ואמרתי, וואלה, בווריאציה מסוימת זה השם של
זה מה שאנחנו.
שלי. וזה, אנחנו ילדים בסדר גמור.
דיברת על קווי המתאר. על קווי המתאר הדומים לכל בני הדור הזה. נכון. אמרי אחד.
אוקיי, אז קודם כל זה ברור שזה לא דור ביולוגי, זה דור סוציולוגי. כי זה הדור הראשון, אולי אתה מרשה לי לומר שני דברים.
בהחלט.
מתוך כמה. הדבר הראשון זה הדור הראשון היהודי, איך אומרים, אחרי 2000 שנות, שנולד למדינה יהודית, שבה היהודים הם רוב, כעובדה שגורה, עובדה יומיומית.
לתוך זה הם נולדו, זה מה יש.
לא נופלים ממנה, זה מה יש, ואנחנו לא מכירים אחר בכלל. זאת אומרת, אנחנו בכלל אין לנו את ההוויה של להיות מיעוט, ואת ההוויה של להיות עוד יותר גרוע מיעוט נרדף, בדיוק. הדבר השני זה הסיפור של למי נולדנו. אנחנו בעצם ילדים של יום קטנות. כי ההורים שלנו הם דור בגדול מיתולוגי, או שזה דור פשח, המיתולוגי שהביא לנו את המדינה על מגש של כסף, או זה הדור של שניצל מהשואה הגדולה, או זה הדור שהתעורר בתחושה המיסטית של המסתורים ושל המסורת של חידוש היהודים במדינה, שזה הורינו מארצות האסלאם. זאת אומרת, זה דור ענק שחווה את החוויות המרכזיות של העם היהודי במאה ה-20, ואנחנו נולדנו ליום קטנות.
אבל הכל מאוד פומפוזי, הכל מאוד מיתולוגי. הכל לגדול לתוך זה נראה לי כמו איזשהו מסע או מעמסה גדולה מדי על דור או על כתפיים אינדיבידואליות.
שזהו בדיוק שלא. אנחנו, היות והדור של ההורים שלנו היה כל כך רווי מיתולוגיה, קיבלנו כעובדה מוגמרת את תבונתם, את חוכמתם, את ניסיון חייהם, את מה שהם חשבו שנכון ולא נכון, וזה לא רק ההורים, זה גם המורים, זה גם המפקדים בצבא, זה גם כמובן בן גוריון והממשלה, הם יודעים הכי טוב מה שיש, ואנחנו תפקידנו לרצות אותם, את האומה, את המדינה, וזה היה טוב, זה היה בסדר. אולי המילה הכי מאפיינת את הדור היא המילה גבולות.
תסבירי.
קודם כל נולדנו לישראל הקטנה. אני עושה תמיד את התרגיל הזה עם בני דורי, והוא נורא מצחיק, כי הוא תמיד יוצא אותו דבר, אבל תציירו לי את ישראל. כולם מציירים את ישראל עם הכימורים של ישראל.
עם הזיכרונות שלהם, כן.
כן, זאת ישראל. זאת אומרת, קודם כל נולדנו למדינה שהיא מוגדרת, גבולות, והזהות שלנו עוצבה בגבולות האלה. זה לא מקרה אגב, למשל, שתנועת יש גבול היא ברובה, תנועה של בני הדור הזה, וגם תנועת שלום עכשיו, אבל זה סיפור שאני שמה אותו עכשיו בצד ברגע הזה. דבר שני, היו גבולות מאוד ברורים בינינו לבין המבוגרים, קרי בעיקר ההורים. היה עולם ההורים, היה עולם הילדים, יש דברים שכשתתבגרו תבינו, יש דברים שלא מדברים עליהם עם ההורים, יש מרות של הורים, אותו דבר בין ההורים לבין עצמם, היה מקום מאוד מוגדר לאבא, מקום מאוד מוגדר לאמא, רוב האימהות, יש קבוצה אחת שראיינתי כקבוצת ביקורת, היא קבוצה מעניינת, היא לא תמיד מייצגת, אבל היא מעניינת, זה הקבוצה של ילידי ה' באייר תש"ח, ראיונות עומק, ארוכים, של שעות. כל האימהות שם, שגם כאלה שעבדו לפני שנולדו ילדים, אבל בעיקר כמובן מקצועות נשיים, מורות, פקידות, מבשלות, כל האימהות הפסיקו לעבוד אחרי שנולדו הילדים. זאת אומרת, רוב האימהות היו עקרות בית, הם היו הדמות הדומיננטית בחיינו. אחר כך, אבל אבא היה אבא, ואמא היה אבא, ואמא הייתה אמא.
לא, זה היום, 2018, כן.
זה נכון, זה כבר דיברתי מ-2018. וגם פה היו גבולות מאוד ברורים, אף פעם לא דיברנו עם ההורים שלנו על השכר, על מה הם מצביעים.
מעניין, דור של גבולות, זה הגדרה מעניינת.
בוודאי שלא.
עכשיו אני אשאל אותך, מה הפתיע אותך במהלך העבודה על הספר?
מה שהפתיע אותי במהלך העבודה על הספר, קודם כל, מאוד חזק הפתיע אותי הסיפור של הערבים ואנחנו. ערביי ישראל, האזרחים הערבים ואנחנו. זה התחיל מזה שחלק גדול מאוד בבני הדור קראו עיתונות ילדים. הארץ שלנו, משמר לילדים, דבר לילדים וכל אלה. והם היו לנו הרבה פחות זרים. למשל גיליתי באחד הרעיונות, ואז נכנסתי לזה וזה סיפור שלם, שהיו לא מעט קיבוצים שהיו בהם חברות נוער ערביות שאומצו על ידי המשפחות בקיבוץ. מעולם לא ידעתי שהיה דבר כזה.
זאת אומרת, דווקא כאשר אתם הייתם שנייה לפני מלחמה ושנייה אחרי מלחמה, דווקא שם היה חיבור יותר גדול אל הערבים שגרים איתנו.
לגמרי, לגמרי. הדבר השני, אתה קורא את מאמר המערכת בארץ שלנו, זה פשוט הפיל אותי. את מאמר המערכת בארץ שלנו בשנת העשור, שהיה יום העצמאות הכי שמח בתולדות המדינה, זה פשוט יוצא לך מהאותיות של העיתונות ושל הכתיבה ושל החגיגות, מה קרה שם בעשור ישראל, בביטחון עצמי כזה. כותב מאמר מערכת, עורך העיתון, והוא כותב לפני הכל, ואז הוא כותב על הסיפור של כפר קאסם. והוא כותב, והוא כותב מה הוא חושב על כפר קסם וכמה הוא מתייסר וכו', ואז הוא כותב את המשפט הבא, ואחרי שעשינו את חשבון הנפש הקשה הזה, רק עכשיו אנחנו יכולים להתפנות באמת לחגוג את החג הפנטסטי, לא אמר פנטסטי, את החג ולהתגאות בו ובהישגנו וכו'. עכשיו אתה קורא את זה, ואני לא מדברת על מאמר המערכת מרגע שהצנזורה נפלה והתגלה הסיפור של כפר קסם שהוא כותב לילדים. זה פשוט לא יומן. הנפיגה מעזה, היש שלום ילד ערבי. מאמר שפשוט מעלה לך דמעות בעיניים. מעניין. זאת אומרת, זה שיח שאנחנו היום הצעירים שלנו לא מכירים.
בכלל לא מכירים.
בכלל.
את יודעת, כדרכו של רדיו, אני חייב לסיים, אבל אני לא יכול לשחרר אותך מבלי לשאול אותך, הפרופסור יבלונקה, אחרי עבודה כל כך ארוכה בחקר השואה, ספרים שכתבת הרחק מהמסילה, וגם על אדולף אייכמן, וכמובן אחרים, זה נתן רובד נוסף לספר הביוגרפי הזה?
במובן מסוים כן, כי לסיפור הדורי יש כמובן, אין טקסט בלי קונטקסט, אני תמיד מלמד את התלמידים שלי. והשיח של השואה בישראל, הנרטיב של השואה בישראל, הרי אין זיכרון שואה לאף אחד פה, יש שיח, יש סיפור. הסיפור של השואה הדינמי לאורך שנות המדינה, מלווה כמובן את הסיפור הזה ברמת קונטקסט, כי יש שם פרק שאני קוראת לו מעצמאות לשואה, בניגוד למה שאנחנו מדברים בדרך כלל, משואה לתקומה, שעוסק כמובן בעובדה שעל הזהות הישראלית הלאומית, מאוד ישראלית, הלאומית הזאת פתאום מזדחל איזה סיפור קשה מאוד מהגולה, שהופך להיות נדבך מאוד מרכזי בזהות שלנו.
כן, הוא לא רק מזדחל, הוא גם משתלט. טוב, אנחנו צריכים לצערי לסיים. אני אומר שוב ברשותכם מאזינים, ילדים בסדר גמור. זה שם הספר החדש של הפרופסור חנה יבלונקה. חנה, אני מודה לך מאוד שהיית איתי הבוקר.
תודה רבה לך.
יש לנו אורחת מיוחדת באולפן, אורחת שחיכינו לה. היא חזרה משהות של חודשיים באדיס אבבה, שם היא יצרה גוף עבודות חדש. בחודש נובמבר היא תפתח בלונדון, תערוכת יחיד ראשונה שלה, ואני מדבר על האומנית נירית תקלה, שנמצאת איתנו עכשיו באולפן. שלום נירית.
שלום רב.
כבוד גדול, בואי תתקרבי אל המיקרופון שישמעו אותך טוב יותר. אני מאוד שמח שאת איתנו באולפן, נירית. כבר אומר לכם מאזינים, מי שלא מכיר את היצירות של נירית, פשוט תיכנסו אל המרשתת, רשמו נירית תקלה, שם תוכלו לראות את העבודות הכה יפות שלה. נירית, מתי הייתה הפעם הראשונה שראית דמות שחורה באומנות? את זוכרת את הרגע הזה?
אין כל כך רגע ספציפי, אבל בעצם במהלך הלימודים שמתי לב שיש את הדמות השחורה ביצירות של האמנים הגדולים, והאמת לא היה לה כל כך הרבה מקום בציור עצמו. היא תמיד הייתה כזה ברקע, בקטנה.
ותמיד בדימוי העבדים, אני מניח.
כן, בדיוק. אז זה היה...
והבנת שזה חסר לך, נירית? הבנת שהדמות השחורה שאת מייצגת, שהמשפחה שלך, שכל הקרובים אלייך, פשוט לא נמצאת באומנות המערבית.
כן, אכן, כאילו, בלימודים, שמתי לב שרציתי כאילו לקבל השראה, לראות איך נראית הדמות השחורה, אפילו אופן הציור שלה, וזה מאוד סקרן אותי, ולא היה לי כל כך מאיפה לשאוב את ההשראה הזו. ולכן הבנתי שבעצם הדמות הזאת היא חסרה, וחסר את הייצוג הזה, כי יש הרבה בעצם... צבע, וחסר.
והחוסר הזה בעינייך, הוא זה שגרם לך דווקא ליצור את הדמויות השחורות הענקיות שלך?
לאו דווקא. קודם כל, אני בעצמי דמות כהה שחורה, ובאופן טבעי אני אצייר דמויות כהות. ומצד שני, גם... אז יש את הצד הזה, וגם את הצד של באמת לתת מקום, ודווקא להתעסק בדמות השחורה הזאת, כי באמת...
המקרול שלך צייר פעם דמות לבנה?
כן, הוא צייר דמות לבנה.
איך היא יצאה?
גם, זה כאילו, גם צבעונית. אז זה לא, אתה יודע, זה לא שחור שחור, וזה לא לבן לבן, זה מאוד צבעוני. אבל... יצא צבעונית גם.
כמו שאמרתי בתחילת הדברים שלי, נירית, את חזרת עכשיו עם משהות של חודשיים באדיס אבבה. ספרי לנו מעט על זה.
אז בעצם הלכתי לשם בשיתוף פעולה עם סרט שתירו, שהוא עצפן גדול, וגם עם גלריית אדיס פיין ארט באתיופיה, והייתי שם בעצם חודשיים ליצור את הגוף העבודות. הציום בעצם זה השראה מהמקום, מה שאני רואה.
הם ביקשו ממך? הם אמרו לך איזה גוף עבודות הם מצפים ממך? או שפשוט אמרו לך, קחי בית לחודשיים ותצרי עבורנו תערוכה חדשה?
כן, בדיוק.
זה מה שהם עשו. ואז מה גילית? אדיס אבבה לא הבית שלך, לא משם הגעת. הגעת מ... סיפרתי לפני השידור, מכפר קטן.
כן, מקונזילה, שבעצם זה בבהרדר, שזה שעה נסיעה מאדיס, וארבע שעות ברכב. ובעצם גיליתי שגרתי מסביב לנהר, ימה כזו, והכל ירוק, וזה הכל נראה אחרת ממה שדמיינתי, ממה שראיתי פה. אתה יודע, תמיד אני רואה את אתיופיה או אפריקה בטלוויזיה, כן. ותמיד זה ברעה, והכל כזה...
בכתומים חומים.
כן, וזה ממש לא בטבע. היפה.
ופתאום את מגיעה אל הבית שבו גדלת, או לאזור, או אל הכפר שבו גדלת, את מגלה את כל הכחול ואת כל הירוק הזה. זה לא עושה איזה סוויץ' במוח שאומר, רגע, שיקרו עליי?
יש באמת את המחשבה הזאת שכאילו, באמת, הייתי בשוק. וואו, ההורים שלי עזבו את המקום הזה, זה נראה כל כך יפה.
למה לא נשארו?
למה לא נשארו? ובאמת שאלתי את אבא שלי, אבל הוא אמר, אתה יודע, את החלום הוא יותר גדול והכל. כאילו, החלום באמת להגיע לארץ.
את מבינה היום את החלום הזה? כי באמת, כאשר אנחנו מדברים, בוודאי בתוכניות אחרות, אבל גם בתוכניות התרבות שאנחנו מגישים, אנחנו מדברים עם בני העדה שלך, והם תמיד מדברים על החלום הזה. והחלום הזה הוא משהו שאני לא מצליח לתפוס ביד, ואני תוהה אם ההורים שלך עוד מחזיקים אותו ביד, את החלום.
אני חושבת שזה יותר מאתגר עכשיו, באמת, כי המציאות היא שונה מהחלום שדמיינו, והיא יותר, היא באמת מאתגרת ביום-יום. המציאות באמת קצת קשה, אבל אני חושבת שיש משהו כשאתה מאגר לארץ, כשאתה חוזר לארץ של ששנים חלמת עליה, אז יש משהו בעצם עוצמתי שהוא גדול מהכל, אז ככה בעצם נותן לך את הכוח להתמודד עם
המצבים. את אומרת שזה עדיין גדול יותר מהיום-יום, מהכאן והעכשיו.
כן, למבוגרים אני חושבת שזה ככה, כן. הצעירים פחות, הצעירים זה על הגבול. יש כאלה גם שחזרו, ופגשתי שם ישראלים ממוצא אתיופי, שבעצם חזרו לאתיופיה והם חיים שם.
איך הם חיים שם?
חיים טוב.
כן?
כן, לגמרי.
יוצרים, עובדים, יוצרים, גרים.
כן, יוצרים. יש גם בתחום האומנות, גם מסעדות, הפקות, ממש.
כי מה? כי הם מרגישים ששם בעצם הם הגיעו אל הבית ולא פה?
פה אני חושב שזה יותר אתגר אותם. אתה יודע, יש איזו תקרת זכוכית כזאת שמציבים לך, ואתה, כמה שאתה מנסה לפרוץ אותה, אז היא תהיה שמה. בגלל הזהות שלך, ושם אין את הדבר הזה, אין את המלחמה הזאת, ואתה בעצם יכול לעשות מה שאתה רוצה.
את מדברת על תקרת הזכוכית, נדבר עליה עוד רגע בהקשר של האמנות שלך וההצלחה הכה יפה שלך, אבל עוד לפני כן נשתמש במילים, אתה נעצר בגלל הזהות שלך. אתה לא באמת נעצר בגלל הזהות שלך, אתה נעצר בגלל הצבע שלך. הרי את הזהות שלך לא מכירים, את הזהות של האחים שלך, של ההורים שלך לא מכירים. זה הצבע שלכם שפשוט עוצר את הישראלים.
כן, כן, בדיוק. כאילו הצבע הוא מאוד בולט, אז
פשוט... הרגשת את זה, נראית?
באופן אישי, ביום-יום, אני אישית עדיין לא נקלטתי, אבל אני רואה את המצבים האלה, וזה לא משהו זר לי, כאילו. אני רואה... לפעמים כשאני הולכת ברחוב, הם מסתכלים עליי, אני לא יודעת אם זה בגלל שאני קצת יותר גבוהה, או זה לא יודעת.
או כי את יפה, או...
אין לי מושג, אבל כן, יש את הנעיצות מבט, אז אני לא... אני לא לוקחת את זה למקום של הצבע, אבל אני יודעת שיש אירועים ומקרים שקרובים...
מה את עושה עם נעיצות המבט?
אז זה כבר לא מעניין אותי. כאילו, אני פשוט עושה מה שאני רוצה, הולכת לאן שאני רוצה, ו... זה כבר, אתה יודע, זה מגיל קטן אתה, יש את זה, אז אתה כבר, זה לא זר לך. אז אתה פשוט...
את מדברת על גיל קטן, אנחנו מדברים על לפני 25 שנים, כאשר הגעת לכאן, לישראל. משהו השתנה, בכל זאת משהו שאת יכולה לשים את האצבע עליו ולהגיד, נכון, אני רגילה לזה מגיל קטן, נכון, זה קורה גם היום, אבל משהו קרה בדרך. או שלא.
מה שקרה זה בעצם שההתייחסות שלי לדבר הזה, כאילו, אז כיום אני לא מסתכלת על זה, זה לא מעניין אותי, לא משנה כמה ניצות, כמה זה, אני פשוט אעשה מה שאני רוצה, ואני יפרוץ את התקרה הזאת, לא משנה מה, כאילו, אז...
את חושבת שהעיסוק שלך באומנות הקל עלייך לעומת האחים שלך שהם בצבא או במשפטים או בניקיון או בכל משהו שכולנו עושים? העיסוק באומנות יותר מאפשר לצבע שלך לפרוח?
כן, אני, האמת אני חשה את זה. ככל שאתה בעצם, הזהות, אתה יודע, החברה הישראלית היא מורכבת מכל מיני זהויות, כאילו יש הרבה... מאוד צבעונית, וככל שאתה ייחודי, שונה במיעוט, אז יש, אתה מייצג דברים, כאילו אתה מראה דברים חדשים, אז זה מעניין לראות.
אז זה פועל לטובתך דווקא. כן, זה פועל לטובתך. את התעסקת, לפחות בפרויקט הגמר שלך בשנקר, באותה סצנה שכולנו זוכרים, של אותו חייל ממוצא אתיופי שהוקה. על ידי שוטרים. הציור שלך שם בהקשר הזה הוא מונומנטלי, הוא, אני חושב ששם התאהבתי באומנות שלך. יש שם משהו גם בדרך שהוא מיוצג ובדרך שהשוטרים מיוצגים בציור הזה. זה משהו שכשהוא קורא לאחים שלך עדיין נטמע בך למרות שזה לא קורה לך?
לגמרי. כאילו, כי אני אמנם כאילו, אני ואני נגיד מצייר דברים גם שהם אישיים לי ופרטי, אבל אני יודעת שאני שייכת לעוד קבוצה, כאילו, אז, ואירועים כאלה יכולים לקרות גם לאחי, כאילו, אז ברור שזה הוא חלק ממני, ואני יודעת שהסיבה זה אותה סיבה ש... של הצבע, שזה אני באותו מקום, כאילו, אז אם זה קרה לו אתמול, מחר זה יקרה לי, כאילו, אז...
יש ציפיות ממך? יש ציפיות מהקבוצה אליה את שייכת שתייצגי אותם בעולם האמנות, שתצעקי את הצעקה שלהם בדרך שהם לא יכולים?
אני לא חושבת ש... כאילו... מצפים ממני, אני גם לא מנסה להראות איזה, אתה יודע, לייצג איזה קבוצה, אני פשוט פועלת ממקום אישי, וזה מקום שקרוב לי, ואם זה בדרך גם עוזר לראות ולגעת, אתה יודע, בקולקטיב, אז כן, אז, אבל לא בקטע של לייצג.
איך ילדה שגדלה בפנימייה, שעבדה כמאפרת, שעבדה כמוכרת בקיוסק של מוזיאון תל אביב לאומנות, הפכה להיות אישה שהולכת להציג את הארוחת יחיד בלונדון? חבל שלא רואים את החיוך הענק שלך.
כן, אז אני חושבת שהיה לי גם מזל בדרך. ובאמת אני שמחה ומודה לכל מי שכאילו, אתה יודע, תומך ועוזר ונותן לי מקום לדבר ולהראות את הדברים שאני עושה. אז,
אם אמא שלך הייתה כאן מולי והייתי שואל אותה מתי הפעם הראשונה שהיא ראתה את הבת שלה עם עט, עיפרון, מכחול, מה היא הייתה עונה לי?
אני חושבת שכאילו מילדות.
מילדות?
כן.
וזה משהו שהיה בבית או פשוט היה עיפרון והרמת אותו?
ההורים שלי לא ציירים, אבל אני יודעת שאימא שלי הייתה עושה כל מיני דברים,
תפירות.
גם אבא שלי היה לו כאילו חנות טקסטיל באתיופיה, הוא היה חקלאי, וגם אז כאילו אני יודעת עבודת הידיים היא באה מההורים, זה לא משהו זר, ולהרים עיפרון ולצייר, אני חושבת שזה חלק מזה בעצם.
מה היו האימג'ים שציירת אז?
יותר פוטרטים, יותר פוטרטים. גם אז לא הייתי ממש יודעת מה זה צבע שמן וזה, זה רק באמת לקראת הלימודים.
והלימודים, הם אפשרו לך להגיע לאן שהגעת, או שהיית מגיעה אליהם גם בלי הלימודים בשנקר?
אני חושבת שהלימודים בשנקר בעצם נתנו לי את את המקום הזה לחשוב מעבר למה שאני רואה, אלא באמת לעשות ציורים שיגרמו לבן אדם לחשוב, לצופה, לערער במה שהוא רואה. אז אני חושבת שאני בעצמי אישית הייתי צריכה את הלימודים.
והמחשבה שאת רוצה שאני כצופה אראה בתוך היצירה שלך, היא מחשבה מוקדמת או רק לאחר מעשה?
זה בתת מודע. כשאני מציירת, אני גם, אני חושבת מה הבן אדם רואה, מה אני רואה, גם אני, מה אני רוצה להעביר, איזה מסר אני רוצה להעביר.
אז את יודעת מראש איזה מסר את רוצה להעביר. במה גוף העבודה שיצרת באדיס אבבה יהיה שונה ממה שאנחנו מכירים מהיצירות שלך?
הציורים שבעצם עשיתי באדיס הם יותר צבעוניים, בקטע של אני משתמשת בירוק, באדום, כפי שהם, כאילו אני לא...
לא מלכלכת אותם.
לא מלכלכת. כאילו, בארץ הם יותר פסטלים, הציורים שלי, יותר תכלת, סגול. אז שם הצבעים יותר...
שזה מעניין, בואי נחשוב, בואי נערער בזה דווקא, כאילו, למה היא צריכה לחזור הביתה, כמוטיב, לחזור הביתה, כדי להפך לצבעונית יותר?
אני לא יודעת, אבל אני יודעת שזה כנראה היה משהו שהייתי צריכה לעשות, וזה הגיע, אתה יודע, אפילו הטיסה הזאת לאדיס, כל התוכנית הזאת של הרזידנסי באה בהפתעה, זה הכל היה איזה חודש לפני, לא ידעתי, הכל כאילו זרם, ואני חושבת שלפעמים בחיים האירועים האלה, המקומות האלה של ההפתעה, שאתה פתאום עושה איזה תפנית, והולך על זה, בסוף מביא לך איזה משהו, גורם לך לשנות משהו, אז...
כן. מדהים. טוב, אז כאמור, בלונדון בנובמבר, בישראל בינואר?
כן.
בגלריה של חזי כהן?
אכן.
אז בינואר, כמובן ככה, אנחנו נוכל, גם אתם המאזינים, נוכל כולנו ללכת ולראות את, את היצירות המרשימות שלה. נירית תקלי, אני מאוד מודה לך שהיית אצלנו היום באולפן.
תודה רבה לך.
תודה רבה. האומן והפעיל החברתי איי ווי ווי העלה ברשתות החברתיות תמונות מהן עולה כי הסטודיו שלו בבייג'ין נהרס על ידי השלטונות הסינים. המבנה הזה, הוא אומר, הוא כתב ברשתות החברתיות, משמש הסטודיו המרכזי שלי מאז 2006, החלו להרוס אותו בלי כל אזהרה מוקדמת. היחסים של האומן הסיני הנודע עם השלטונות הסינים היו תמיד מעורערים, כמובן בגלל הביקורת הרבה שהוא מעביר עליהם, הוא אף ישב שם בכלא, אבל נראה כי אנו עדים עכשיו לעליית מדרגה. נמצאת איתנו עכשיו הדוקטור שושן ברוש וייץ, מומחית לאומנות סינית ואומנות ישראלית, שנמצאת שם מחוץ לסטודיו בבייג'ין. שלום שושן, תודה שאת איתנו הבוקר.
בוקר טוב גואל.
אז כמובן נסביר למאזינים ש... כמובן שנסביר למאזינים שלנו שיהיה איזשהו דילי בשיחה, אז אנא יהיו סבלנים איתנו. אז את נמצאת שם ממש?
כבר הייתי שם הבוקר, מבחינתנו עכשיו זה 2:30 בצהריים, וכבר נסענו שם. אי אפשר להיות שם, יש שומרים ואין מצב שיצאו לעמוד שם מעבר לאפשרות לעבור, לצלם מהר ובחפף, ובמובן מסוים כמעט לברוח.
אז מה רואים
הכל
שם?
הכל שמבוצי, הכל... רואים אזור, זה אזור שלם, זה לא רק המתחם של איי ווי ווי, האזור שלם שהוא בתהליך של מפץ גדול, אין לי מילים רגילות יותר. הרוס בוצי מאוד, כי גם ירד גשם פה אתמול, ובימים האחרונים, קשה לראות את זה, אבל זה חלק מתהליך אורבני מיוחד במינו שעובר ועבר את בייג'ין כבר מאז שאנחנו מכירים אותה. ככה שקשה להגיד משהו חד משמעי בעד או נגד, צריך לחשוב בצורה הרבה יותר מורכבת מ... האופן שבו אתה הצגת את זה בפתיחה.
אז את אומרת... אז בעצם את אומרת, בניגוד למה שאיי ווי ווי אמר ברשתות החברתיות, זה לא שרק הסטודיו שלו נהרס על ידי השלטונות, אלא האזור כולו נהרס.
נכון. כל האזור בתהליך גדול של הרס, ונמצא... זה לא הסטודיו היחיד שלו, יש לו עוד כמה. זה הסטודיו הגדול ביותר, שנקרא ימין שמאל בעברית, דויו, סינית, שהפך להיות בעקבות התמונות שהוא פרסם, הבאות שרואים שם, למה שנקרא broken art, אמנות שבורה, התמונות כבר קיבלו זכויות יוצרים, עד לכך הן קשות ומיוחדות, דחפורים מורסים, מבנה, כבר אי אפשר להשתמש בזה באופן חופשי, אפילו ברשתות שלנו, שזה מעניין בפני עצמו. אני קצת סוטה מהדברים שאתה אומר. אני רוצה משהו להגיד באופן כללי על תהליכי האורבניזציה המאוד חריפים וקיצוניים שעוברים על סין ב-40 השנים האחרונות. יש דברים שהם בלתי נמנעים, אבל יש דברים שיכלו אולי לשמר, ויש דברים שהם עוד יבכו עליהם שהם לא שימרו. לדעתי את המבנה הזה שלו, את הסטודיו שלו, חבל מאוד שהרסו, כזה המקום ייחודי מאוד. איי ווי ווי בכל דבר שהוא נוגע, כיוון שהוא גם מעצב על, הוא גם עיצב את האצטדיון האולימפי, שנפתח ב-2008 לכבוד המשחקים האולימפיים, מאוד ידוע, גם בענייני עיצוב ולא רק באומנות או שהכל מחובר. עוד הצטערו מאוד שהם הרסו, כי אפשר היה לשמר את זה, וזה מקום ראוי לשימור, ובמיוחד שמדובר בכנראה האומן הטוב ביותר בעולם שחי כרגע, שזה לא הגדרה שאני מגדירה, אלא הגדרה של Art Review, של המגזין Art Review, וזה מאוד עגום, אבל זה לא מלחמה אישית שלא בשלטונות ושל השלטונות בו. אני כרגע עברתי לכפר אחר של אומנים שנקרא צד של בי, וכל הפאה המזרחית שלו על כל הבניינים והחומות הטביעו את הסימניה צ'י, שדורשה הרס, להרוס. כל מה שאני רואה כרגע, צילמתי מחר או מחרתיים או בעוד שבוע, שבועיים, זה עובד פה מהר מאוד, זה
יערס. כי מה הם מנסים להשיג בעצם?
באזור הזה של הסטודיו הגדול שלו שנהרס, עד כמה שאני מבינה, עומדים בעצם להגדיל את בייג'ין ולהגיע גם לשם. יש שם, אפשר לזהות כרגע שתי מטרות. אחת, אלה דברים ששייכים להחלטות קרדינליות של הממשל בבייג'ין. החליטו להקטין קצת את הצפיפות של מרכז, שנמצאת במרכז בייג'ין. זה אומר להעביר את המשרדים ובנייני הממשל של העירייה ושל העיר לאזור טונגזו, לאזור הזה. אז כמובן שהופכים שם את האדמה ואבן על אבן, בדיוק כמו שזה נראה. זה מצד אחד. מצד אחר החליטו עוד החלטה, לדלל קצת את צפיפות האוכלוסין בבייג'ין. הם רוצים איכשהו להרחיק 2 מיליון תושבים שחיים כאן באופן לא חוקי. התושבים האלה, חלקם הגדול, הם גרים באזור הזה שעושים כרגע. כשלא יהיה איפה לגור, המקומות הזולים האלה, שככה מרופטים ונגמרים, כשלא יהיה להם איפה לגור, הם יזוזו לאיפשהו. התקווה שכנראה של השלטונות כאן, שהם יזמו את בייג'ין. שני הדברים האלה חוברים יחד, ואם בהזדמנות אפשר אולי גם להחליש את הכוח הענק של באמת אומן על כמו איי ווי ווי, אז אולי למה לא על הדרך.
זאת אומרת שמבחינתך, גם מבחינתך, למרות הדברים שאת אומרת ועל כל תהליך האורבניזציה שעובר גם על האזור ועל סין בכלל, עדיין היה רצון להכניס לאיי ווי ווי.
אני לא יודעת לפרש את הכוונות, היא לא מסוג הדברים שאפשר שמישהו יודע בהם, לא היום, זה ייקח עוד הרבה מאוד שנים. אבל אני לא רואה בזה משהו אישי. החוזה שלו, באמת לא. זה לא שלא עשו לו דברים איומים לפני כן. אגב, עברתי עכשיו ליד הסטודיו הקיים, זה גם הבית שלו, הוא לא גר פה כבר 3 שנים, בצד שנבי, וראיתי את השרידים שהביאו מהסטודיו שנהרס, וזה כואב, זה משהו, זאת חוויה טראומטית שאני בעצמי עברתי, סוג של עקירה ופולשנות, ובאמת אתה הופך לכל דבר לסמל, בין אם זה נכון ובין אם לא. אני רק מנסה לשמור קצת על איזשהו איזון. החוזה שלו עם המזכירים, המזכירים שלו שייכים למדינה, זה היה מפעל לחלקי מכוניות, שהוא קיבל ב-2006 ופיתח והפך אותו לסטודיו, אבל החוזה שלו הסתיים כבר בסתיו של 2017. הוא ידע וקיבל הודעות שהמבנה יערף, כמו גם כל המבנים האחרים שמסביב. מה שהוא קבל עליו כאב לו מאוד, זה שלא קיבל הודעה מדויקת, אתה יודע, באיזה יום, באיזה שעה יבוא עוד דחפורים. אז ביום שישי שעבר, ללא הודעה, ללא התראה, דפקו לו בחלונות על הקירות, והודיעו הדחפורים, והציוד הזה מתפסים מאוד כבד. אנחנו כאן, וזהו, וזה סופי. אבל מה שעובר עליו עובר על הרבה מאוד אומנים, אני מכירה פה עוד הרבה אומנים, שהם כמו פליטים. היה להם סטודיו ואין להם יותר סטודיו. היה להם סטודיו שהייתה להם אפשרות להחזיק מבחינה כלכלית, כי המקומות האלה מאוד מאוד זולים. וכרגע אין להם, לא מצאו מקום אחר, וגם לעבור, זה תהליך רגשי קשה.
אמרי לנו ברשותך מילה אחת נוספת על המצב העכשווי בין היחסים בין איי ווי ווי לממשלת סין.
הוא לא חי בסין, אז המצב בסדר, הוא קיבל את הדרכון שלו, והוא גר בברלין, ומסתובב הרבה באירופה, היה גם בישראל, לא חזר לסין מאז 2015, הוא חוזר ואומר דברים מאוד בוטים ביחס לשלטון, לממשל ולרוח הדברים. הוא לוחם זכויות אדם, וזה דבר נפלא. והוא מציג את המתח, אין טוב מבינו להציג את המתח שבין כוחות ההרס לכוחות היצירה. זה קרב איתנים. אז הוא מרגש.
טוב, הדוקטור שושן ברושווייץ, אני רוצה מאוד להודות לך שהיית איתנו הבוקר.
תודה רבה לכם, תמיד אני מודה שאתם משמיעים, נותנים קול גם למה שקורה פה בסין.
תודה רבה לך. כאן הגיעה לסיומה תוכנית נוספת של גם כן תרבות. כרגיל, אנחנו שולחים אתכם לעמוד הפודקאסטים שלנו, עמוד ההסקטים, בכתובת kan.org.il/podcast, שיהיה לכם מה להאזין. תודה שהייתם איתנו.